כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו נקרא בבית כנסת, לא כמו כל הרבה שבתות של השנה, פרשת מטות לחוד, ובשבוע הבא את פרשת מסעי. ברוב השנים מטות מסעי מחובר יחדיו. זה החשבונות של מי שמסדר את הלוח. הם רוצים תמיד שפרשת דברים שיהיה בעוד שבועיים יהיה לפני תשעה באב. השנה דווקא זה לא יהיה לפני תשעה באב, זה יהיה בתשעה באב, אבל זה יהיה לפני הצום, כי הצום יהיה נדחה. נטפל בזה בעזרת השם בעוד שבועיים. הפרשה מתחילה ככה: וידבר משה אל ראשי המטות. אומר רשי, מה זה ראשי המטות? הראשים המנהלים של השבטים, ראשי השבטים. זה הדבר אשר ציווה השם, והוא נותן להם כאן את ההנחיה של נדרים. למה קראו למנהלים, לראשים, לראשי העיר, לראשי המדינה, לשיעור נפרד? אז רשי אומר בצורה נורא פשוטה, אני אקריא לכם את רשי: חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה, הם ילמדו הראשונים. זה נורא מעניין, אנחנו, יש לנו תרי"ג מצוות בתורה, עד שמגיעים לפרשת כאן, פרשת מטות, אני חושב שכבר הגענו אולי ל-70-80 אחוז, אני יודע, מהמצוות, ופתאום כאן נזכרת לחלק להם כבוד. איפה היה עד עכשיו? איפה היה עם שבת, עם לולב, עם קורבנות? טוב, שאלה קטנה. אם לא הייתה תשובה על זה, אז זאת לא הייתה שאלה בכלל. אבל יש תשובה. יש תשובה יפה. הרמב"ן אומר, פה עכשיו הולך משה רבנו ללמד את ראשי המטות את הנושא הזה של נדרים. או יותר נכון, התרת נדרים. נדר לא צריך ללמד. בן אדם נורא מתרגש, נורא מתלהב, אני יודע מה, ואומר, וואי, אם אני אעבור בשלום את המבחן הזה, אז ריבונו של עולם, אני מבטיח, 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 ש, 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 ש. נדר זה משהו שמתפרץ מהלב. לא צריך ללמד עליו. התורה אומרת, מוצא שפתיך תשמור. נדרת, תקיים. זה נכון, אבל גם בלי שזה יהיה כתוב בתורה, אנחנו מבינים שזה ככה. אחרי שזה כתוב בתורה, זה הפך להיות יותר חמור. אבל זה לא שאם לא היה כתוב בתורה, מוצא שפתיך תשמור, אז לא היינו צריכים לקיים את מה שאנחנו מבטיחים. ודאי שאנחנו צריכים לקיים, מבטיחים, חייבים לקיים, אין מה לעשות. אבל כאן מלמדת אותנו התורה איזושהי דלת אחורית, משהו לא סטנדרטי. נדרת? תקיים? לא כל כך. מה נעשה? נדרת? לך לרב, תבקש שהוא יפר לך את הנדר. מה אתה אומר? באמת? וואו. כל נדר? כן, חופשי, אתה נודר, ואחרי 5 דקות הולך לרב. נודר, הולך לרב. מה? נדרים זה משחק ילדים? נדרים זה צחוק? נדרים זה לא משהו אמיתי? לא יכול להיות. נדרים זה מאוד מאוד חמור. בעוון נדרים, הגמרא מסכת שבת מספרת, הרבה הרבה אסונות קורים למי שלא מקיים את הנדרים שלו. ואם מי שרוצה להפר נדר, אז המשנה במסכת נדרים אומרת, וגם במסכת, איפה זה, בחגיגה, אם אני לא זוכר חגיגה, אז מישהו יתקן אותי, שזה היתרים פורחים באוויר ואין להם על מה לסמוך, ויש להם על מה לסמוך. זה כאילו שרואים איזה בית גדול, שמרימים אותו עם מטוס נורא גדול, ואת הבית קושרים למטוס עם איזה שרוך נעליים דקיק. שרוך נעליים שיכול להרים 5 קילו או 8 קילו, קושרים עליו 50,000 קילו או 100,000 קילו. זה יקרה. זה לא כמעט בטוח יקרה, זה בטוח יקרה. זה לא מספיק חזק. גם אחרי שניקח מקדם בטיחות, נגיד אם קונים קבל וכתוב על הקבל, קונים קבל בחנות, וכתוב עליו שיכול לסחוב עד 100 קילו, אז סביר להניח שהוא גם יסחוב 300 קילו. למה? כי לא רוצים להבטיח על המילימטר האחרון. קונים נדנדה לילדים, ילד שוקל נגיד 15 קילו, אבל הנדנדה לא תחזיק רק 16 קילו, היא גם יכולה להחזיק 100 קילו. אבל על נדנדה של ילדים אי אפשר לקשור אוטובוס, הוא ייפול. נדר, להתיר נדר זה רבותיי כמו לקשור אוטובוס על חבל של נדנדה של ילדים. קשה מאוד מאוד לסמוך. כמה הגמרא במסכת נדרים והמשניות מתארים שצריך לחפש הפרה והתרה ופתח, ושהפתח יהיה אמיתי ולא ידעת וכן ידעת ולא ידעת. למה? כי נדרים זה משהו נורא רציני. לכן, כשמישהו נודר נדר, הוא צריך לקיים אותו. מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת. בן אדם היה נורא מתרגש, נורא מתלהב, ריבונו של עולם, אם אני אעבור את זה בשלום, אם אני אהיה בריא, סבתא שלי תהיה בריאה, לא יודע, אז אני אעשה ככה וככה וככה וככה, אני מבטיח, מבטיח, מבטיח כסף לבית הכנסת, מבטיח ללמוד 15 דפים גמרא, מבטיח לקנות סדרת הספרים של הרב חנוך, שיעורים באגדות חז"ל, לא יודע, מבטיח, 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 הסבתא נהייתה בריאה, עכשיו במקום ללכת לקנות את הספרים של הרב חנוך, הוא הולך לרב, אומר, כבוד הרב, סבתא שלי הייתה חולה, עשיתי נדר, היא הבריאה, נא לעשות התרת נדרים. מה? התרת נדרים, כן. למה התרת נדרים? כי כתוב בתורה שהם עושים נדר, אפשר להתיר אותו. לא, זה בכלל לא פשוט. מי אמר שאפשר להתיר אותו? צריך סיבה, סיבה אמיתית. מה זה נקרא סיבה אמיתית? למשל, יש שם ברחוב ממולי, בדיוק באותו בית שאני גר, אני גר במספר 35, ברחוב מספר 5, בית 35, ברחוב מספר 6, בית 35 זה בית ממולי, ושם יש כל הזמן נביחות של כלבים, וקרקורים של תרנגולות, וכל מיני דברים, וזה כל כך מכעיס אותי, זה סתם סיפור, לא מכעיס אותי בכלל, רק בשביל המשל. אז אני אומר, מאי, אני עושה נדר, שבבית ההוא לא תדרוך כף רגלי. וואו, כזה נדר חמור. ויהי היום האנשים האלה עם הכלבים והתרנגולות עברו דירה. כמה אנשים מהשכונה קנו את הדירה הזו, ועשו ממנה בית כנסת. ומה אני אגיד לכם, בית כנסת בדיוק כלבבי, מתפללים שם מוקדם בבוקר, מתפללים לאט, בניחותה, איזה יופי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שאני אוכל ללכת לבית הכנסת הזה להתפלל בו. מה הבעיה? לך לבית הכנסת הזה להתפלל בו. כן, אבל אני עשיתי נדר שכף רגלי לא תדרוך בבית ההוא. מתי עשית את הנדר ההוא? כשהיו שם אנשים רעים עם כלבים ונחשים ותרנגולות, ואני לא יודע מה עוד, נכון? אבל עכשיו, שזה בית כנסת, הנדר לא תופס. מה הנדר לא תופס? הנדר כן תופס. נכון, הוא כן תופס, אבל אפשר לעשות התרת נדרים. לך לרב, שיתיר לך, ואז הרב יברר, למה נדרת, האם מה שהתכוונת אז נכון גם לעכשיו, וכן הלאה והלאה, עד שבסופו של דבר, עם שלושה אנשים, בדרמה גדולה, אפשר לעשות התרת נדרים. לכן מראש, את כל הנושא הזה של התרת נדרים, משה רבנו קורא לראשי המתות, ומספר להם את זה, לא לעם. העם, רבותיי, האנשים הפשוטים, אני, ואתה ואתם ואתן ואת ואתכן כולן ביחד, לא היינו אמורים בכלל לדעת שיש התרת נדרים. היינו אמורים לדעת, הבטחת, תקיים. הרבנים הגדולים, הצדיקים, אלה שיושבים בבית דין, הם היו מגלים להם בסוד, 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 שאם יש מישהו שלא מצליח בשום פנים, בשום פנים לבצע את הנדרים שלו, ויש סיבות ממש, ממש, ממש אובייקטיביות, אמיתיות, אמיתיות, שאפשר לשחרר אותו, אז נעשה לו התרת נדרים. אבל העם לא צריך לדעת את זה, העם צריך לדעת, הבטחת, תקיים, בדיוק מה שעשית, מוצא שפתך תשמור, ולכן רבותיי, הפסוק הזה נאמר רק לראשי המתות. אם ככה תשאלו אותי שאלה קשה, אז איך היום אנחנו יודעים מזה? בעצם זה היה צריך להיות רק בבייס דין, הרבנים היו יודעים מזה, ואיך פתאום אני יודע מזה, ואני מספר את זה אפילו ברדיו, לכל העם, זה סוד! נכון. מאז שאין לנו כבר את התורה שבכתב, אלא את התורה שבעל פה, כתבו את המשניות, אז תורה מונחת בקרן זווית, וכל מי שרוצה יכול ללכת ולקחת וללמוד אותה. זה אומר שהתורה חושפת לנו גם את הסודות שלה. רבותיי, התורה שבעל פה היא הרבה יותר קשה מהתורה שבכתב, אבל היא העלתה אותנו כיתה. מהיום והלאה כל אחד ואחד מאיתנו הפך להיות רב, רב גדול בישראל. רב שנותן לעצמו ולכולם חוקים, היתרים, המון 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 שאלות מדאורייתא. אנחנו פוגשים ואנחנו מחליטים לבד ושואלים לבד, אין לנו שולחן ערוך על זה. על הלכות שבת יש כן שולחן ערוך, אני יודע מה הספר שמירת שבת כהלכתה, ספרים של הרב עובדיה יוסף ועוד ספרים, יש הרבה. למה? כי שמירת שבת זה נושא שדנו בו בכל מקום, עשו הרבה בתי כנסת והרבה שיעורים והרבה שאלות, אז בא מישהו וליקט את הכל ועשה מזה ספר. אבל לא רק בהלכות שבת, יש לנו המון המון שאלות קשות מדאורייתא, ואנחנו מחליטים לעצמנו לבד, אם אנחנו צודקים או טועים זה עוד שאלה, אבל אנחנו מחליטים, אבל אנחנו מחליטים לבד. למה? תורה שבעל פה, אנחנו חיים בעידן של תורה שבעל פה, שכל אחד הוא רב, ובשבוע הבא בעזרת השם נטפל בזה קצת יותר ביסודיות, איפה אני ולמה אני ואיך לי יש מוטלת עליי המשימה, מוטל עליי התפקיד, להתפלל על חורבן בית המקדש, כאילו אני הרב הראשי של כל העם, כל העדה, ולא רק אני הרב חנוך מהרדיו, אלא אני, כל אחד ואחד מאיתנו, אני, יגיד על עצמו, אני, מוטל עליי להתפלל על כל העם, זה נטפל בשבוע הבא, השבוע אנחנו עדיין נוחזים בנושא של נדרים. אוי וי, ואיש כי דור נדר להשם, אוי שבה שבועה לאסור על נפשו, לא יחל דברו, אסור לו לחלל את מה שהוא אמר. כל היוצא מפיו יעשה, הבטחת, תקיים. פשוט. ואישה, תקשיבו טוב, ואישה כי תדור נדר להשם ועשרה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדריה ועשרה אשר עשרה על נפשה והחריש לה, וקמו כל נדריה וכל איסריה אשר עשרה על נפשה, יקום. הנערה עשתה נדר, אבא שלה לא הפר לה את הנדר, היא ברשות אביה. אז הנדר קם, נכון. ואם הני עם א', הני יזיז, ואם הני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ועשריה אשר עשרה על נפשה לא יקום. היא עשתה נדר, אני לא נכנסת אף פעם למסעדה, אני רק אוכלת בבית. נדר. היא עשתה נדר, אני לא הולכת עם נעלי עקב. היא עשתה נדר, אני לא הולכת אף פעם אם אני יודע מה, לא דבר עבירה, לדבר עבירה אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, אני לא צריך לעשות נדר שאני לא יאכל בשר לא כשר, כי בשר לא כשר פשיטה שאני לא יאכל, גם בלי נדר, ואני לא צריך לעשות נדר שאני אשמור שבת, או שאני אתפלל, כל הדברים האלה אני מחויב, אבל אני יכול לעשות נדר אקסטרה, או שאני לא מחויב, מותר להיכנס למסעדה כשרה. אבל מה לי ולמסעדות, גם האוכל יותר קשר, גם שמים שם פחות דגש על הבריאות, יותר על היופי ועל הטעם. אבל זה מושך, אני מגיע למסעדה, רואה ריח טוב של מסעדה עולה באפי, מה יש לי בבית? קצת מצות עם מיונז, לפעמים גם לחמנייה, עד שהיא נגמרת, המצות עוד לא נגמרו מפסח. אז יאללה, זה מסביע. אז יבוא בן אדם וגיד, אני עושה נדר לא להיכנס למסעדה. בינתיים בדיוק על יד רדיו כל חי פתחו שתי מסעדות גדולות, אחד זה הבית היהודי והשני זה לחם בשר, וכאן אני עושה לכם פרסומת, אני עושה להם, ואז עוברים משם, איזה ריח טוב, הרב, 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 תתיר לי את הנדר. מה? נדרים זה, נודרים נדר לא על מנת להתיר אותו, נודרים נדר על מנת לקיים אותו. מה זה להתיר? איך מתירים נדר? למה להתיר נדר? בסדר, אז נצטרך לשמור אותו. בינתיים מה שקרה בפועל, הנערה לא ידעה שאבא שלה שמע שהיא נדרה נדר, והוא הפר לה, לא בפניה, הפר לה. היא שכחה מזה. היא הגיעה לחברה שלה, ואצל החברה שלה היא ראתה כזה מגש גדול יפה, עם בשר טלה, עם שומן של כבש, של זנב של כבש מעליו, נוזל, איזה טעים, איזה ריח טוב, וזה ביחד עם בקבוק קולה, דיאט, משהו, 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 משהו. החברה שלה חתכה לה מזה פרוסה, והיא עשתה ברכה, ואכלה, וזה היה טעים, והיא אמרה לה, ידידתי, בבקשה עוד פרוסה. וואו, איזה טעים. פתאום אחרי הפרוסה השלישית, שזה היה באמת באמת טעים, תפסה נערה את שערות ראשה, מרתה אותם כמעט, וואו, השם ירחם עליי, מה קרה, מה קרה, אני עשיתי נדר לא לאכול אוכל של מסעדות, אפילו לא במקום אחר. עשיתי נדר, ולא שלא ידעתי שזה אוכל של מסעדות, ידעתי, שכחתי מהנדר, האוכל הזה כל כך היה ריחני, כל כך עשה רושם טוב, שכחתי שנדרתי. עבירה בשוגג, וואי וואי, חטאתי בשוגג, טוב, זה היה בלי כוונה, זה היה בלי כוונה, חברתה מנסה לעודד אותה, בלי כוונה, זה בדיל ויעבור. לא, 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 לא. אם מישהו אוכל מסמרים בלי כוונה, הוא לא יגיד, טוב, זה היה בלי כוונה. הוא ירוץ לבית חולים. בלי כוונה זה פחות חמור מאשר עם כוונה. אבל אם אנשים טועים וחושבים שבלי כוונה, הכוונה לא עשיתי את זה, זו טעות. גם מה שאנחנו עושים בלי כוונה זה עשוי. נהג שדרס בלי כוונה, אם הוא כהן, לא בטוח שמותר לו לשאת את כפיו. הוא נקרא רוצח בשגגה. זה פרשה של שבוע הבא, בפרשת מסעי יש הרבה על, על ערי מקלט. ולא רק זה, אלא במשפחה של הילדים האלה שהוא דרס, יש שלוש משפחות של אנשים שלא עלינו, לא עליכם, יושבים שבעה, בגלל שבבוקר הילדים יצאו לקייטנה, ובערב הם לא חזרו, מישהו דרס אותם. טוב, נו, מה אתה רוצה? זה היה בלי כוונה. אז מה אם זה היה בלי כוונה? אז הילדים לא מתים? אז האנשים לא אבלים? לא יושבים שבעה בבית? אין כזה דבר בלי כוונה. בלי כוונה זה חמור מאוד 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 מאוד. אבל אנשים אוהבים להשתעשע בקהילת, אז זה היה בלי כוונה. והנה פתאום, לא רק שהיא מזלזלת, זה היה בלי כוונה, מגיע אליה טלפון, רוחלה, נכון שנדרת היום בבוקר נדר לא לאכול במסעדה? תדעי לך, אני הפרתי לך את הנדר הזה. היא שומעת את זה והיא קופצת מרוב שמחה. מה אתה אומר? איזה יופי, אבא, איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה. למה תודה רבה? כי אני שכחתי שנדרתי ואכלתי ממסעדה. אז איזה יופי שהתרת לי את הנדר עוד לפני שאכלתי. אני אכלתי בשעה 4 אחרי צהריים, אתה הפרת לי כבר ב-10 בבוקר, הרבה לפני כן. איזה יופי, מצוין. מה כתוב על זה בתורה? והשם יסלח לה. מה זה והשם יסלח לה? רבותיי, האם אני צריך לבקש שהשם יסלח לי על זה שקשרתי את הנעליים כשיצאתי מהבית? האם אני צריך לבקש סליחה מהשם על זה שענבתי את העניבה ולקחתי את החליפה ועליתי על האוטובוס? האם אני צריך לבקש סליחה מהשם על זה שאני כאן עכשיו עומד לפניכם מליד המיקרופון ומספר לכם מה פרשת השבוע? על מה צריך לבקש סליחה? על דברים טובים שעושים או על דברים רעים שעושים? הווה אומר, על דברים רעים. עכשיו אני כבר לא מבין כלום. רבותיי, התבלבלתי. הנערה עשתה עבירה בלי כוונה. אז בלי כוונה זה בסדר, נכון? מותר לעשות בלי כוונה. וחוץ מזה, עוד אבא שלה התיר לה. אז היא רוכבת עכשיו על שני סוסים שמובילים אותה למחוזות חיוביים, נכון? גם אבא שלה התיר לה, וגם זה היה בלי כוונה. נו, אז מה הבעיה? אז למה היא צריכה סליחה? על מה היא צריכה סליחה? למה אני לא צריך סליחה על העניבה שענבתי ועל הנעליים שקשרתי ועל הבוקר טוב היפה שאמרתי כשחזרתי מהתפילה? סליחה צריך להגיד על דברים לא טובים. מה לא טוב? מה לא טוב? מה לא טוב שהנערה עשתה בלי כוונה? ולא רק שעשתה בלי כוונה, אלא אפילו לא היה עבירה עם זה. עם כוונה זה גם לא היה עבירה, כי אבא שלה התיר לה. רבותיי, יש כאן דאבל, טופלט, כפול, לא עבירה, וכתוב בתורה השם יסלח לה. עכשיו תקשיבו טוב, אני לא מבין על מה צריך לסלוח. מי אני שאני אבין? אני קטונתי, קטון קטונתי, גדולים ממני לא הבינו. אתם יודעים מי היה האיש הכי 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 גדול שאנחנו מכירים כולנו? רבי עקיבא. כשרבי עקיבא היה מגיע לפסוק הזה והשם יסלח לה, הוא היה בוכה. רבותיי, רבי עקיבא הזה הוא לא ילדה קטנה מהגן ילדים שלקחו לסוכריה על מקד שמתחילה לבכות. רבי עקיבא לא בוכה. רבי עקיבא בוכה כשיש משהו הכי עוצמתי שיש בעולם. עומק הדין, הוא בוכה מהתרגשות, מהתלהבות, לבכות. כשרבי עקיבא היה מגיע לפסוק הזה והשם יסלח לה, הוא היה בוכה, בוכה, בוכה. רבותיי, אני מנסה לעצום את העיניים לחשוב את רבי עקיבא בוכה. כיו! את הילדים שלי כשהיו בני שנתיים שלוש ראיתי בוכים, פעם נאבד לו חמש אבנים, פעם הוא לא קיבל, פעם הוא חשב שהוא לא קיבל, בוכה. אני לא ראיתי הרבה פעמים ילד בן 15 בוכה. איש בן 25 לא זכור לי. בן אדם בן 40, את הרב שלנו, את הרב אלישיב, את הבבא סאלי, את רב חיים קניבסקי, לא יודע, את רבי נחמן מברסלב, את הגאון וילנה, את הבעל שם טוב, את האור החיים הקדוש. רבי עקיבא יושב וממרר בדמעות שליש, כאילו מתו מוטל לפניו, יושב ובוכה ובוכה, כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק הזה, היה בוכה, בוכה. והשם יסלח לה, והשם יסלח לה. מה אתה בוכה? מעומק הדין, לא עשתה עבירה, ואם היא עשתה, זה בשגגה. צריכה סליחה. למה? לפני שאני אענה תשובה למה, רבותיי, ברשותכם, אני רוצה להגדיל את השאלה. לעשות את השאלה עוד יותר עוצמתית, עוד יותר בומבסטית, עוד יותר חזקה, ואז נוכל לשאול למה גדול, למה חזק. מה קרה כאן? הנערה עשתה משהו בלי כוונה, נכון? שגגה, אכלה בשר, כן כשר, לא כשר, לא חשוב. על זה אנחנו צריכים סליחה, למה? כי גם מה שאנחנו עושים בלי כוונה, מתחבר אלינו. אנחנו לא יכולים להתחמק ולהגיד, טוב, זה היה בלי כוונה. מי שאוכל בלי כוונה מסמרים ימות אם הוא לא ילך לבית חולים, ומי שדורס בלי כוונה, אז אחרים מתים. אין בלי כוונה. מה זה בלי כוונה? מה זה בלי כוונה? בואו אני אגיד לכם מה זה בלי כוונה. הקשיבו טוב. יש פסוק בסוף ספר קהלת. את ספר קהלת קוראים בחג סוכות. ודע, כך אומר שלמה המלך. קודם הוא אומר, שמח בחור בבחרותיך, ואתה חושב שהחיים הפקר, תשתולל קצת. אבל ודע, שום דבר לא הפקר, שום דבר לא בלגן. ודע, כי את המעשה יביא האלוקים במשפט. לא רק שהאלוקים יביא אותנו במשפט על המעשים שאנחנו עושים, אלא את המעשה יביא האלוקים במשפט. את המעשה בעצמו, מה שעשינו. כלומר, יהיה כאן כמו איזשהו וידאו, תלת מימד, ואנחנו נהיה בתוכו. את המעשה יביא האלוקים במשפט. ממשיכה לשלמה המלך. על כל נעלם, אם טוב ואם רע. אני חוזר, כי את המעשה יביא האלוקים במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע. וגם כאן מסופר בגמרא, הפעם על רב יוסף, לא על רבי עקיבא, כשהיה מגיע לפסוק הזה, הוא היה בוכה. והוא היה אומר ככה, הגמרא מסכת חגיגה, תקשיבו, עבד שרבו שוקל לו זדונות, שגגות כזדונות, סליחה. אם האלוקים יביא אותנו במשפט על השגגות שלנו, אז אוי ואבוי לנו. עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות, תקווה יש לו? אוי ואבוי. רבי יוסף קלט את עומק הדין, והוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים גם לשלם על מה שעשינו בלי כוונה, עבוד לנו. והגמרא נותנת שם דוגמאות, מה זה נקרא בלי כוונה, מה עשיתי בלי כוונה? אני הלכתי לתומי ברחוב, ובעטתי באיזושהי אבן, סתם אבן, הזזתי אותה מהצד לאמצע הכביש, או מהכביש לאמצע, לא חשוב, לצד. המשכתי ללכת בפיזור נפש, בעטתי בעוד חמש אבנים, בעוד שבע קליפות של בננות, הלכתי, בעטתי, בעטתי, בלכתי. אני הגעתי הביתה, התיישבתי, הורדתי את החולצה, היה לי חם נורא, התיישבתי מול המעברר, מה אני אגיד לכם, חם בבני ברק. שותה כבר כוס קפה, שתי דקות אחריי מישהו הלך שם בכביש, נתקל באבן הזו שאני בעטתי בה. אני הובלתי אותה, אני דחפתי אותה ב-15 סנטימטר יותר לאמצע הכביש, וזה שהולך אחריי נתקל בה, ונפל. איך קוראים בעברית קלה? נפל על הפנים. On the face. על הפנים הוא נפל. נשבר לו האף, נשברו לו המשקפיים, איזה בלגן, במקום להמשיך לחדר, הוא היה רבה. היה צריך לנסוע לבית חולים, לילדים לא היה באותו יום מלמד. איזה בלגן, איזה בלגן, ילדים פצעו אחד את השני, עשו בלגן, אוי וי 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 וי. אחרי 120 שנה, אני מגיע לבייסדין של... אני מגיע לבייסדין של מעלה, מראים לי את הרבי שוכב במיטה, בבית חולים, כולו חבוש, את הילדים פצועים שסועים, וזה נמצא אצלי במאזן, במשקל, בצד השלילי, בצד של העבירות. ואני זוקף גבות בתימהון, מסתכל שם על כל חברי הבייסדין, על כל החכמים, על כל המלאכים, ואני שואל, ריבונו של עולם, כאן זה עולם האמת או עולם השקר? זה עולם האמת. מתי אני בחיים שלי עשיתי את המעשה הזה שאתה מספר עליו? הנה, בתאריך הזה. בתאריך הזה אני הלכתי וחזרתי ולמדתי ולימדתי ומסרתי שיעורים ושניים מקרו ויחות תרגום וחוק לישראל ואין יעקב. איפה עשיתי את זה? כן, בדרך לשניים מקרו וחוק לישראל ואין יעקב, טטטטה, בעטת באבן, כן? עכשיו בוא נראה לך מה קרה לאבן הזו שאתה בעטת בה. הנה, תראה. הוא הלך, ואם לא היית בועט, היא לא הייתה באמצע הכביש. והאיש הזה לא היה נתקל. והוא היה הולך לחיידר, וחוזר הביתה בצהריים, והילדים היה להם פיקוח ושמירה. כל הבלגן הזה הוא בגלל הבעיטה שלך באבן. זה נקרא ודע כי את המשפט יביא אלוקי, את המעשה יביא אלוקים במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע. אז רבי יוסף בחר אומר, וואי, 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 מחשבנים לנו בשמיים את מה שקרה לנו בלי כוונה. אני בעטתי באבן, זה נכון. מאיפה אני יודע לאיפה היא עפה? מאיפה אני יודע מי נתקל בה אחר כך? מה אתה רוצה? אני הלכתי הביתה. אתה לא יודע, נו, אז אף אחד לא יודע. הקדוש ברוך הוא כן יודע. הופה. רבי יוסף שמע את זה, והוא נלחץ. רבותיי, הדוגמה שאני נתתי עם הרבי, עם החיידר, עם ילדים, זו סתם דמגוגיה שלי. אבל מכיוון שמדברים על דמגוגיה, אני יכול להציע ברשותכם עוד 777 דמגוגיות עוד יותר דרמטיות. לשלוח קבוצה שלמה של אנשים לבית קברות, מה שאתם רוצים אפשר, עם איזה קליפה של תפוז אחד קטן. לאיפה זה הלך ולאיפה זה הגיע, והחשידוך התבטל, מה אתם יודעים? וי 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 וי. הוא זרק קליפה של תפוז באמצע הכביש. על כל נעלם. רבי יוסף בכה. וזה מה שקרה גם בפרשת השבוע לרבי עקיבא. רבי עקיבא קולט שמישהו הוציא מהפה שלו איזושהי הבטחה. אחר כך שכח, אז זה לא עבירה. נכון, מה ששוכחים זה לא נורא, ככה אנחנו חשבנו. ולא רק שהוא שכח, אלא גם אבא שלו התיר שממילא גם אם הוא לא היה שוכח, זו לא עבירה, זה כתוב בתורה שצריך על זה סליחה, זה בכלל לא פשוט, בכלל לא פשוט מה שקרה כאן. וכאן רבותיי, אני שואל וכולם שואלים, מה רעש, מה קרה, מה קרה? אבל כמו שאמרתי, לפני שאני אענה תשובה, יש לי עוד שאלה, הפעם זה כבר ברשותכם, שאלה מספר 3. השאלה מספר הראשונה הייתה על רבי עקיבא, השני היה להוסיף לזה גם את רבי יוסף על כל נעלם, לא רק על נדרים, אלא גם על בעיטות באבן או זריקה של קליפה של בננה, ועל הכל מגיעה שאלה קשה חזקה שהיא תהיה נכונה גם על רבי עקיבא וגם על רבי יוסף. מה אתה רבי עקיבא, מה אתה רבי יוסי כל כך לחוצים על מה שקרה בלי כוונה? יכול להיות שבלי כוונה עשיתי איזה עבירה? כן, יכול להיות. רגע, 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 רגע. אף מצווה לא עשיתי בלי כוונה? האם אני לא יכול להביא אותה דמגוגיה? בעטתי באבן, והאבן זזה מהצד של הכביש, ובגלל זה עכשיו הרבי הלך, והוא לא נתקל באבן, הוא הגיע לחיידר, לימד את הילדים, חזר הביתה, ואז אני מגיע לשמיים, לבית דין של מעלה, אחרי גיל 120, אני לא בטוח שזה מספיק, אני צריך איזה 160-170, הלוואי שיתנו לי, אולי 300, ואז אחרי ה-120 אני מגיע לבית דין של מעלה, ומראים לי, רבי חנוך, תראה את החיידר, תפקד. הרבי היה, התלמידים היו. נו, זה לא אני, אני לא בניתי את החיידר, אני לא מימנתי. לא הייתי שם אחד מנציבי היום של החיידר. נכון! אבל נכון, בעטת באבן? נכון. דקה אחרי שבעטת באבן, הרבי עבר שם. והוא לא נתקל. כי לא הייתה שם אבן. למה לא הייתה שם אבן? כי אתה בעטת. וואו, עכשיו כל החיידר נזקף לזכותי. איזה יופי. בקיצור, רבותיי, השאלה, חוץ מהדמגוגיה וחוץ מההצגה וחוץ מהדוגמאות, השאלה היא אמיתית. אם אתה תופס, אם אתה תופס אותי על מה שעשיתי, עם קונטרול, אני יודע מה עשיתי, יופי, מצוין, יש לי אחריות. אם אתה תופס אותי גם על מה שאני לא יודע, על כל השגגות, תיקח, מה אכפת לי? יש לי שגגות טובות, ויש שגגות רעות, העולם בנוי עם סטטיסטיקה, יש ממוצע, סביר להניח שעל כל פשלה, יש גם איזה פשלה חיובית, על כל דבר לא טוב יש משהו כן טוב, אז מה נפקים הנה, במקום שתגיד שאני רץ על 6 קילומטר לשעה ועושה ככה וככה וככה, רצת אותי על 60 קילומטר לשעה, אבל עדיין, מה שאני עושה זה מה שאני עושה. מה שאני עושה ב-6, אני עושה ב-60. מה שאני עושה ב-60, אני עושה ב-600. אז מה אתה רבי עקיבא, ומה אתה רבי יוסי לחוצים כל כך, רבי יוסף, לחוצים כל כך מהשגגות? האם רק דברים רעים אנחנו עושים בשגגה? האם אף פעם לא קורה לנו משהו חיובי בלי כוונה? וכדי לענות תשובה על השאלה הזו, רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. היום, מכיוון שאנחנו בשלושת השבועות, אז אין הפסקה ואין מוזיקה, כל הזמן יש רק דיבורים ודיבורים ודיבורים ודיבורים, וזה כל כך טוב שאתם תתקשרו אחר כך לרדיו קול חי, תגידו להם שאתם מזמינים, שגם אחרי תשעה באב יפסיקו עם השטויות האלה של המוזיקה באמצע שיעורי תורה. שיעור תורה זה בבית המדרש, מוזיקה זה בהוללוס. מה לכנו, מה לנו ולכל השטויות האלה? לענייננו, תקשיבו. אני הלכתי ברחוב. סיפור, כן היה, לא היה, מה אכפת לכם? אני הלכתי ברחוב יותר מפעם אחת. ובכיס של החולצה היה לי שטר בין 20 שקלים. כזה שטר ירוק כזה, לא ירוק דולרים, אלא ירוק 20 שקלים. וחוץ מזה, היה לי בכיס של החולצה גם חפיסה סיגריות עם מצית. הנה, אני מבין שאתם כבר מבינים שהסיפור הזה הוא לא עליי, אלא הוא רק משל, מכיוון שברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, 1,000 פעמים, אין לי סיגריות, לא מעשן, אפילו לא אחת, ואפילו לא שחטה, ואפילו לא לטעום, זה מגעיל, לא מגעיל אותי, אלא מגעיל אבסולוטית, מגעיל באמת, לענייננו. יש לי כאן בכיס של החולצה 20 שקלים, קיבלתי עודף, קניתי משהו, דחפתי בכיס, לא זכרתי, שכחתי מזה. ויש לי גם חפיסה סיגריות עם גפרורים. והיא היום, אני הולך לטייל, כבר עברו יותר מ10 דקות מהסיגריה הקודמת, ו... אני לא יכול, אני חלש, אני הולך להתעלף, חייב סיגריה בשביל להרגיש טוב. אז אני מוציא את הקופסה סיגריות עם הקופסה גפרורים או המצית מהכיס, ובלי שאני ארגיש, תוך כדי שאני מוציא את שני הדברים הללו, גם ה-20 שקלים יצאו ביחד איתם ונפלו, ואני המשכתי. זהו, הצעתי את הסיגריה, הרגשתי טוב, איזה יופי, חבל שאין לנו פעם איזה סדנה נגד סיגריות, אני חושב שיש לי מה לומר. זהו, אני הלכתי, המשכתי ללכת, והולך אחריי איש עני, אני מרוד, רעב ללחם, הוא ואשתו וילדיו, כולם רעבים, ממש רעבים, רעבים, רעבים. דקה אחריי הוא הולך, והנה, הוא מוצא באמצע הרחוב שטר בין 20 שקלים. מרים שתי עיניים לשמיים, ריבונו של עולם, התפללתי היום טוב, שחרית, ברכת המזון, היה שם איזה פרוסת לחם יבש מהברית שהיה אתמול בבית הכנסת, נשאר שם הלחם אחד, אכלתי אותו, ברכתי ברכת המזון היטב, הנה מצאתי 20 שקלים. תודה רבה לך, תודה רבה לך ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. לוקח מיודענו את ה-20 שקלים הללו, רץ למקולת, והוא אומר שם במקולת, היום יש סופר, פעם קראו לזה מקולת, הוא אומר במקולת, תראה, אני לא יודע חשבון טוב, אבל מה שאפשר עם ה-20 שקלים האלה, תכניס, 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 אני רוצה להביא הביתה אוכל. בא למקולת, היה איקש טוב, מה אני אגיד לכם, לקח את ה-20 שקלים האלה, לקח כמה שקיות, והוא הכניס לו בפנים אוכל ב-40 שקלים, 3 כיכרות לחם, 2 שמיניות של יוגורט, שתי שקיות חלב, חבילה חמאה, שתי חבילות גבינה, הביא לו ב-45 שקלים, כך, יוסף, כך ב-20 שקלים שלך אוכל הביתה. והוא מבסוט, תודה רבה, תודה רבה, הוא לא ידע, כמה איפה הוא ידע. והוא הולך הביתה, קורא לאשתו ולילדים, קינדר לך, היום אנחנו לא נלך לישון רעבים בלילה כמו כל יום. יש, פותחים שולחן, כל אחד 3-4 פרוסות לחם, בלי להתקמצן. תמרחו על זה גבינה, יוגורט, יש גם שתי פחיות קולה, עוד בעל המקולת נתן בסוף אחר כך, הוא רץ אחריו עם שתיים, לא שתי פחיות, שני בקבוקים כאלה של קילו, של ליטר וחצי, של 2 ליטר, משהו, בקיצור. ועכשיו הוא אומר לאשתו ולילדים, כולנו נברך, נברך, נברך את הקדוש ברוך הוא. עד כאן הסיפור, כמו שהוא יכול בהחלט לקרוא. ועכשיו רבויסאי, יש לי שאלה של תלמיד חוכם. אני איבדתי את ה-20 שקלים. משפחה שלמה של אנשים ישרים ויקרים וטובים וצדיקים נהנתה, התפרנסה, אכלה לסובע, בירכו ברכת המזון כולם. האם כל הברכת, הברכה הזאת, כל הסעודה הזאת, כל החפלה הזאת נזקפת לזכותי או לא? שאלה מעניינת. אני עבדתי קשה, הייתי פועל בניין, עמדתי בשמש, יום שלם, פיגומים, ברזלים, סחבתי, עשיתי, עזעתי, כי אליך הוא נושא את נפשו, אומרים חזל, עלה בכבש, נתלה באילן, בן אדם מתפרנס, עבד קשה, אליך אל בעל הבית הוא נושא את נפשו הפועל. אז אני קיבלתי 20 שקלים, ברוך השם, חזרתי הביתה, עבדתי אותם, מישהו מצא אותם והחיה את נפשו. מהאוכל שלי, מהעבודה שלי, מהזיעה שלי, מהמאמץ שלי, החייתי משפחה. האם זה נזקף לזכותי או לא? אני יודע שכל אחד ששומע את זה ישר קופץ אומר, כן, 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 כן. למה כן, כן, כן? כי אנחנו מפרגנים. למה לא? לבריאות שיהיה לך. אבל רבו איסא, יש לי שאלה. את הסיפור הזה עם ה-20 שקלים אני המצאתי. למה המצאתי? בגלל מייסה שהויו. המייסה שהויו היה לפני בערך 10 שנים יותר, בטח יותר אולי 15 שנים. פעם אחת איזה ערבי אחד באפולה עם גרזן בתחנה מרכזית התנפל על כמה אנשים. הרג איזה חיילת, פצע עוד 2 או 3 ותפסו אותו. זה יודע לפני שלערבים היה נשק חם. עם גרזן. תפסו אותו, חקרו אותו. ובחקירתו, ככה זה היה בעיתונות של אז. בחקירתו הוא אמר כך. כשאני היום יצאתי מהבית, לא יצאתי על מנת להרוג יהודים. יצאתי. אולי למצוא עבודה, אולי למצוא משהו מעניין. יצאתי מהבית, הלכתי לכיוון תחנה מרכזית של אפולה. והנה באמצע הדרך ליד התחנה מרכזית ראיתי 20 שקלים על הכביש. הרמתי עיניים לשמיים ואמרתי, אללהו אכבר, ריבונו של עולם, מצאתי 20 שקלים, אני הולך לעשות איתם מצווה. כך הוא אמר. נכנס לחנות טמבור, קנה גרזן, והולך להרוג יהודים. עד כאן הסיפור. כך היה בעיתון. עכשיו, יש לי שאלה. אם האיש הזה מצא 20 שקלים, מישהו איבד 20 שקלים, נכון? זה לא נפל מהשמיים. האם זה שאיבד את ה-20 שקלים נזקפת עבירה לחובתו? לא, מה פתאום, חס ושלום, הוא לא אשם, זה לא באשמתו, זה נאבד לו, הוא לא, זה לא, לא. רבותיי, אין לי בעיה, תפרגנו לזה שלא מגיע לו עונש. אבל, האם אנחנו לא אוחזים את החבל בשני הקצוות? כשאני סיפרתי מקודם סיפור שסתם המצאתי, על 20 שקלים, שמשפחה שלמה התפרנסה ושאלתי האם למעבד יש שכר, אז כולם קופצים, בטח, 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 ודאי, ודאי שיש לו שכר. כשאני מספר שמישהו איבד 20 שקלים ועם זה תפסו, קנו גרזן והרגו יהודים, האם יש לו אבון? לא, 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 חס ושלום, חס ושלום. אז אני לא מבין, רבותיי, מה שקורה לי מאחורי הגב ואני לא יודע, אני איבדתי 20 שקלים. אינני יודע לאיכן הם הלכו, או שהם הלכו לכאן או שהם הלכו לשם. שאלה, האם מה שקרה עם ה-20 שקלים האלה קשור אליי או לא קשור אליי? אם זה קשור אליי, אז זה קשור אליי גם לטוב וגם לרע. אין אפס. לא יכול להיות. נכון? פשוט. יפה. עכשיו מתחילים לחזור לרבי עקיבא. רגע. אחי, הקטע הכי חשוב, שכחתי. אז עכשיו אני לא יודע אם באמת זה קשור אליו או לא קשור. ה-20 שקלים האלה, נכון? אז לזה, לשם כך, אנחנו נגייס פתגם שכולנו מכירים. מגלגלין, מגלגלין, עם נון בסוף, מגלגלים. מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. מי שיש לו זכויות, אז מגלגלים, נותנים לו צ'אנסים של עוד ועוד ועוד זכויות, ומי שאין לו זכויות, מגלגלים לו עוד ועוד ועוד חובות. רגע, לפני שאני אסביר איך זה עובד, אני אספר סיפור. כתוב בתורה שאם מישהו לא עלינו חס ושלום הרג בשגגה, הוא צריך ללכת לעיר מקלט. ואם אין עדים שהוא הרג בשגגה, הוא הלך לחטוב עצים, הגרזן היה קצת רופף, אף לו הגרזן, הברזל מהקט, ונתקע שם לאיזה הולך תמים ברחוב, למטה מתחת העץ, הרג אותו. מיודענו שיסתכל שמאלה וימינה לכל הצדדים, רואה שאין אף אחד שם, חוץ ממנו למעלה על העץ חוטב עצים. והאיש הזה למטה, אין אף אחד. אף אחד לא נמצא שם. אז הוא קיים בנפשו את הפתגם שקוראים לו פגע וברח. נמלט. הלך למקום אחר, חזר, לקח את הקט של הגרזן, ניגב אותו מהאדם, הלך לחטוב במקום אחר, חזר הביתה עם עצים, לא יודע מכלום, לפנות ערב, המשפחה שם מחכה ליקיר שלהם לא הגיע, חיפשו אותו, אחרי יומיים מצאו אותו, עשו לוויה, והוא מיודענו בכבודו ובעצמו בעל הגרזן, הלך ללוויה, בכה ביחד עם כולם, שומר בליבו סוד, אף אחד לא ראה, אף אחד לא יודע, ממילא הוא רואה את עצמו כפטור מלנוס לעיר מקלט, יכול להישאר בבית, בשגגה, ולהשתיק את המצפון, ולהגיד, באמת, 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 זה היה בלי כוונה, בלי כוונה, אני פטור. יפה מאוד, אף אחד לא ראה, ככה אמרתי, אבל אף אחד זה לא מדויק, יש מה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. יש אחד שכן ראה. ההשגחה העליונה יודעת בדיוק מה קורה עם כל אחד ואחד מאיתנו בכל רגע נתון. אין לו ראה. ועכשיו כבר מתחילים לתכנן עליו סרט. על זה שחושב שאף אחד לא ראה. הוא בינתיים משחק ראש קטן, אף אחד לא ראה. אבל כבר מתחילות העיניים שלו לרוץ לחפש צימרים בקיץ באיזשהו מושב. למה הוא רוצה דווקא שם הוא בעצמו לא יודע, אבל הוא חייב איזה מושב על יד בית שמש. ושם הוא מצא איזה צימר, ובעל הבית בא למושב שם, יושב למטה, והוא עולה על הסולם. אתם כולכם מכירים את הגמרא במסכת מכות. האלוקים עינה לידו. הוא מטפס על הסולם, והוא נפל לסולם, התמוטט, קרס, והוא נפל על הראש של מישהו אחר והרג אותו. ההוא שהוא הרג אותו היה אחד שהוא רוצח במזיד. ואף אחד לא ראה. אף אחד לא ידע מזה. והוא חשב שאם אף אחד לא ידע, אז הוא פטור מעונש. וההוא מלמעלה שטיפס על הסולם היה רוצח בשגגה. הוא חשב שאף אחד לא ידע, אף אחד לא ראה. עכשיו את הסיפור השני כבר כן ראו. אז זה שהיה למעלה ילך לעיר מקלט. וזה שהיה למטה ילך לבית קברות. זאת אומרת, זה שהרג בשגגה, מחפשים אותו להפיל עליו עוד תיק. כי על התיק הראשון הוא היה חסר זהירות. התיק השני כבר לא יעזור לך שתהיה זהיר. מה זה זהיר? תיקח 3,000 מסמרי 10 לדפוק בסולם מכל הצדדים ולקשור ורצועות ותחזוקה. לא יעזור. עליך רשום. רשום עליך כבר. אתה הולך להיות רוצח במזיד, סליחה, רוצח בשגגה, לעיני עדים. למה? כי זה מה שאתה ממקודם, רק מקודם אף אחד לא ראה, נביא לך את המנה השנייה שכן רואים. זה נקרא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. כלומר רבותיי, באמת 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 99% מהדברים שקורים לנו מאחורי הגב, אין לנו על זה קונטרול. אני לא יודע. הלכתי ברחוב, בעטתי באבנים, אבנים נבעטות מאליהן. עשיתי פה, הלכתי, גמרמתי, כל הזמן, כל הזמן, ידיים עסקניות הם, 99 או 95 או 91, אין לי סטטיסטיקה מדויקת, יש לי הרגשה שזה המון. רוב הדברים שקורים לנו, קורים מאחורי הגב. יש לנו קונטרול, יש לנו שליטה, על קצת מאוד דברים. הרבה, הרבה, הרבה דברים קורים לנו בלי כוונה. עכשיו השאלה, בלי כוונה, קוראים לנו דברים טובים או דברים רעים? אז מקודם הייתי ציני, אמרתי 50%, מה אתה לחוץ? קצת עם כוונה, קצת בלי כוונה. פעם קורה משהו טוב בלי כוונה, פעם קורה משהו רע בלי כוונה, פעם קורה משהו טוב בלי כוונה, פעם קורה בקיצור, מה, 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 מה אתה לחוץ? לא, 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 לא. 2% יש לנו קונטרול. אם ב2% שיש לנו קונטרול נעשה רק דברים טובים, אז בעוד 98% שאין לנו קונטרול, מאחורי הגב שלנו, יצאו עלינו רק דברים טובים. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, שגם רבי עקיבא בכה עליו וגם רבי יוסף בכה עליו, אבל אם אנחנו נשחק ראש קטן, אז מה אם עשיתי נדר ואחר כך אני אכלתי, עברתי על הנדר? זה היה בלי כוונה. אם אנחנו נשחק ראש קטן, אז מה אם אני ירקתי? שם הגמרא נותן את הדוגמה הזאת של על כל נעלם, ודע כי יביא אלוקים את המשפט על כל נעלם, על מי שירק ברחוב, אתה היה ככה זה מלא ריר, מלא ליחה כזו של דלקת ריאות, פוי, ירק והמשיך הלאה. ואחריו עבר מישהו ונגעל. יחס. מותר לי להגעיל את הזולת? לא. אז הגעלתי בלי כוונה. לא התכוונתי להגעיל, רק התכוונתי לשחרר את הליכה. לא הכנסתי אותה לתוך טישו, לא זרקתי אותה במקום חול, ודרכתי אחר כך, סתם ירקתי והמשכתי. זרקתי קליפה של תפוז של בננה, לא יודע של מה. אחר כך מישהו החליק. דל כל נעלם, מישהו ירק וחברו נגעל. אז כאן אני שואל, רק דברים רעים קוראים לנו בלי כוונה? אולי מישהו ירק לפניי, ואני הלכתי, לא שמתי לב בכלל, כי אני הסתכלתי על השמיים, על הכוכבים, על הציפורים, ותוך כדי הליכה דרכתי על הרוק שלו, וזה שהלך אחריי לא נגעל. למה הוא לא נגעל? כי אני דרכתי על רוק, לא שאני ירקתי, מישהו ירק לפניי. אני הייתי החיובי, בדיוק כמו שמישהו יורק הוא שלילי, אני דרכתי על רוק, אז אני חיובי. בקיצור, אז אני הצגתי מקודם הצגה קצת נאיבית, אולי 50% טוב, 50% רע. מסתבר שזה לא ככה. 98% מהדברים שקורים לנו מאחורי הגב, הם קורים לנו אמנם לא עם קונטרול שלנו, לא עם שליטה שלנו, אבל עם קונטרול של ההשגחה העליונה, עם הקונטרול שממשיך את מה שאנחנו עושים כשאנחנו כן זהירים. יש על זה משל מפורסם. אתם יודעים שלגוי אסור להחזיק יין של יהודים, יין לא מבושל. ליהודי אסור להחזיק נר בשבת. אז הסיפור מספר שפעם הייתה מסעדה של איזה יהודי אחד בחוץ לארץ, ולמסעדה למטה היה יין, היה חביות עם יין. ובשבת המסעדה הייתה פתוחה. איך הייתה פתוחה? או שגוי רשם, או ששילמו מראש, לא חשוב. ונגמר כל היין בקנקנים של הלקוחות. אז בעל הבית הזמין את הגוי, שניהם יורדים למטה למקלט לקחת יין. אז בשביל זה צריך גם נר. צריך נר וצריך קנקן למלא מהחביות. אז אתם יודעים מה קרה? הבעל הבית החזיק את הנר, והגוי החזיק את היין. למה? למה יצא בדיוק להפך? למה לא עשה שהגוי יחזיק את הנר והבעל הבית היהודי יחזיק את היין? למה בפוקס הבעל הבית לא דתי והגוי ודאי לא דתי? אז למה יצא שהבעל הבית הוא זה שיחזיק את הנר והגוי יחזיק את היין? למה לא להפך? אתם יודעים למה? כי אם לנו יש קונטרול ואנחנו נזהרים ומשתדלים לעשות טוב, אז יהיה טוב. אבל אם אנחנו לא משתדלים ולא נזהרים ומחפשים שהכל ילך ככה סתם, יזרום, בכאילו, בלבד, סתם, לבד, בכאילו שיזרום, זה זורם לא טוב. תמיד יצא לא נכון, תמיד יצא לא טוב. למה? גבוה מעל גבוה, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אם אנחנו נשתדל, נהיה רציניים, מאחורי הגב לא יהיו טעויות. אבל אם ראש קטן, אופה, זה נקרא שאם הנערה עושה שגגה, ועוברת על הנדר שלה, ואבא שלה הפר לה, השם יסלח לה, לא רק על הנדר, אלא על עוד מיליון, מיליון, מיליון דברים. עצם העובדה שהיא עושה נדר, ואחר כך היא שוכחת את הנדר, והיא עוברת עליו, זאת אומרת שהיא חיה בפיזור, היא לא רצינית, היא לא אחראית, מיליון דברים קורים לה מאחורי הגב. מיליון דברים טובים, או מיליון דברים רעים. מי שחי מפוזר, מי שחי בלי חשבון, כמה דברים טובים הוא יכול לעשות בלי חשבון? אז לא טוב. ולהפך, מי שחי עם חשבון, מי שחי רק בדברים טובים, כאן, עכשיו, גם אחורי הגב קוראים לו דברים. נו, מה הבעיה? בבקשה, תביא את כולם. אם אני משתדל, כשאני ער, מהרגע שאני פותח את העיניים, עד שאני יוצא אותם בלילה, כל יום, כל יום, משתדל לא לעשות טעויות, תמיד להיות עדיב, להיות עירני, להיות דרוך, להיות נחמד, להיות עם כולם בסדר. אין שגגות, אין שגגות. מאחורי הגב שלך, אין שום סיבה שהמלאך שמגן עליך, ששומר עליך, שמוביל אותך, שנמצא על ידך, אין שום סיבה שמתחת הגב שלך הוא ישים כל מיני קפצונים וכל מיני בעיות. למה? להפך. הוא ישים רק דברים טובים. זה נקרא השם יסלח לה. השם יסלח לכולנו. אבל אנחנו צריכים להגיע לרבותיי למצב כזה שלא צריכים סליחה. על הדברים הטובים שאנחנו עושים, על הדברים שיש לנו קונטרול עליהם, על הדברים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, השתבח שם מולעד, ברוך השם, אנחנו זוקפים אותם לצד של הזכויות שלנו, ולא לצד שאנחנו מבקשים עליהם סליחה. רבותיי, שהשם יסלח לכל הטעויות שלנו, וילקט את כל הדברים הטובים שלנו, ויעזור לנו להשתדל ולהיות עירניים, ולהצליח רק כל הזמן, רק דברים טובים. הנה כאן עכשיו, עוד 3 שעות יהיה שבת. וואו, איזה יופי. בשבת, נהיה קצת עירניים, אז מאחורי הגב לא יהיו לנו חילולי שבת. נהיה קצת רציניים, השבת תאיר לנו פנים. תגיד, וואו, תזרח לנו, שבת המלכה, תביא לנו ברכה. לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. שיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. כל חי תמיד.